הסוטרה של להב היעלום. דיברנו על הגליל הזה שקרמה נוכחית עכשיו גורמת לי לראות כאן זרוע של בן אדם, וקרמה אחרת תגרום לי לראות כאן זרוע זוהרת של מלאך. ומה יביא את הקרמה הזאת? וזה מה שמעניין, כי אנחנו רוצים להפחית את הסבל בחיים שלנו ולהגיע לאושר האולטימטיבי. אז מה יביא את הקרמה הזאת? הרבה הרבה חסד, כמו שאמרנו, הרבה הרבה עשייה טובה בעולם עם כוונה מאוד מאוד טהורה, עם כוונה להיטיב. ואז זה יכול אפילו לקרות בחיים האלה אם עושים טנטרה. אז מאוד חשוב בשבילנו, ההזדמנות הזאת ישנה בחיים האלה, והתרגול הטנטרי הוא ההזדמנות שלנו להשלים את הדרך מהר. דרך שהיא נדירה גם ככה, אבל לעשות אותה גם מהר זה בכלל נדיר. אז נדבר על זה יותר. זה הסיכוי שלנו בעצם. ואנחנו יוצרים את הקרמה הזאת בתודעה שלנו, על ידי שאנחנו יותר ויותר תיאורים, יותר ויותר קדושים בעשייה שלנו. התרגול כולו הוא לטהר את התודעה שלנו. החסד שלנו, אם אנחנו לומדים להיות טובים, ותיאורים, זה ימשוך אלינו את המורים לטנטרה ואת הטנטרה התאורה. ומה קורה לאדם שעושה את הדרך? אדם שעושה את הכל נכון ומתרגל נכון ומגיע בסוף אל המטרות המיועדות. מגיע אל האושר האולטימטיבי הזה, להיות בודה. אז בסוטרה שלו היה לו מדובר גם על הגופים של הבודה. זה יותר נכון להגיד חלקים של הבודה. אנחנו מדברים על ארבעה גופים של הבודה, שזה כמו ארבעה חלקים של הבודה. אז אנחנו נתחיל מהראשון שבהם, שהוא הכי חשוב ביניהם. אם הוא נורו, ניקו. נורו, ניקו. המילה קו זה גוף, זה המילה לגוף לבודה. יש בטיבטית מערכות של מילים לאדם רגיל ולאדם שהוא מכובד או מואר. אז פה קו זה המילה לגוף לבודה, ונורני זה אחת המילים לדבר על ריקוד. הפירוש המילולי
זה גוף המהות, גוף המהות של הבודה.
זה נקרא סוואבאבאטר בסנסקריט. זה הגוף הכי חשוב, הוא לא ממש גוף. אנחנו אומרים גוף, אז אנחנו מיד חושבים על גוף פיזי, אבל זה לא גוף פיזי. זה חלק מהישות של הבודה, וזה למעשה הריקות של הבודה. העובדה שאין לו שום טבע עצמי להיות בודה, ולכן הוא בודה. מכיוון שאין לעת הזה שום טבע עצמי להיות עת, הוא לא עת מצד עצמו, לכן אני יכולה להשליך על זה עת, ואז זה מתפקד כעת. אז אנחנו לא אומרים, אפילו שהוא ריק הוא מתפקד. לא, אנחנו אומרים, בגלל שהוא ריק, אני יכולה לכתוב איתו. בגלל שהוא ריק, אם יש לי את הקרמה נכונה, זה יהיה עת בשבילי. אם יש לי קרמה אחרת, זה יהיה צצוע ללעיסה בשבילי. אותו דבר, הנאו ניקו, זה הריקות של הבודה. זה העובדה שהוא לא בודה מן דן עצמו, ומכיוון שהוא עשה את כל החסד שעשה, ועשה את כל המעשים שעשה, הוא יכול עכשיו לחוות את עצמו כבודה. הוא או היא, כן, הם יכולים לחוות את עצמם כישויות מוארות. חיים בגן עדן שלהם, באושר תמידי, במצב של ידע כל, במקום שהוא מושלם מכל הבחינות. אנחנו כרגע נדחפים לתפוס את עצמנו, כפי שאנחנו תופסים את עצמנו, בגלל הקרמה שלנו. קרמה זה הרשומים האלה שנותרים בתודעתי, כתוצאה מכל מה שאני עושה, אומרת וחושבת. המאגר העצום הזה של רשומים, שנרשמים 65 בשנייה, האוסף העצום הזה יושב לו ודוגר לו באינקובטור שלו, וכשמגיע תורם להפשיל, כמו זרעים באדמה, כשנוצרים התנאים הנכונים, הם מפשילים והם יוצרים את המציאות שלי. זה הקרמה, זה התהליך הקרמי, שגורם לי לחוות את העולם שלי כפי שאני חווה אותו, עולם שמצד עצמו אין לו שום טבע עצמי, אין לו טבע עצמי, הוא ריק לחלוטין. אם אני אשאל מה זה באמת, האם זה צעצוע ללעיסה או האם זה עת, אתם לא תוכלו להגיד. אם אשאל לכם מי צודק, אני או הכלב, אנחנו לא נוכל להכריע, אנחנו לא נוכל להגיד מה זה באמת, כי אין לו את הבאמתיות שלו. אני לא יכולה להגיד מה זה. הוא ריק. זה לא שיש שם בעצם עת, רק הכלב לא מבחין בעת. אם אני אצא מהחדר, מה יקרה לעת הזה? או, עדיין יש פה עת כי היא רואה עת. אבל אם גם היא תצא מהחדר, אם כולכם תצאו מהחדר, אם לא יהיה פה אף בן אדם, מה אני יכולה להגיד אז על זה? אולי יש נמלים בחדר והן מסתכלות על זה כמשהו אחר. אז אני יכולה לדבר על עת יותר.
וזה מוביל למסקנה ש...
העתיות באה ממני. למה אנחנו קוראים טבע הבודה שלנו. זה טבע הבודה שלנו, ואתם שומעים את זה הרבה בלימודים בודיסטיים, טבע הבודה, ואנשים חושבים שיש איזה מין נשמה קטנה של בודה שיושבת איפשהו בפנים, ואם אני רק אהיה מספיק טובה, אז אני אהיה האפייה הקטנה הזאת. זה לא טבע הבודה. טבע הבודה שיש לנו זה הריקות שלנו. וזה הדבר היחיד שנשאר איתנו כשאנחנו מגיעים להערה. אנחנו ריקים, אני ריקה מלהיות דבורה מצד עצמי, אני ריקה מלהיות בן אדם מצד עצמי, אני ריקה מלהיות מורה מצד עצמי, אני ריקה מלהיות נחמדה או בלתי נחמדה מצד עצמי. אין לי שום טבע עצמי מלבד זה שאני קולטת בגלל הקרמה. הקרמה מצליפה בי. אני לא בשליטה, אני לא יכולה להחליט לראות את עצמי כמלאך או לראות את עצמי כבעל חיים. אני נכפית לראות את עצמי כבן אדם ואת זה כעת וכך הלאה. הקרמה שולטת בעולם שלי, הקרמה מכתיבה את עולמי כרגע. אבל אם אני מבינה איך היא עובדת, אני יכולה לייצר קרמה שתכריח אותי לראות את מה שאני רוצה לראות. וזה כל הקטע. אם אני מבינה היטב את המנגנון, אם ראיתי ריקות ישירות, אז אני מבינה אותו היטב, אז אני יכולה באמצעות ההבנה העמוקה הזאת לייצר את המציאות שלי, לא בניגוד לחוקי הקרמה, עם חוקי הקרמה. כי הם לא מפסיקים לתפקד גם אז. אבל אז אני משתמשת בהם על ידי שתילת הרשומים הרצויים ויצירת גן עדן. וזה כל הרעיון של התרגול הבודיסטי. והמטרה שלו היא לא פחות מזה. המטרה שלו היא ליצור את הגן עדן על ידי ההבנה הזאת. זה הגוף הראשון, נאו ניקו, זה גוף
המהות,
שזה בעצם הריקות של הגוף של הבודה. וכל דבר אחר אודותינו, כל שאר הדברים אודותינו, כשנגיע להערה, לא יהיו דומים למה שזה נראה עכשיו. חוץ מהריקות, הריקות נשארת, רק היא מקבלת את השם היפה הזה כשאנחנו מגיעים להערה. הגוף השני, אמרו לונקו?
לונקו.
לונקו.
לונקו. זה הגוף הפיזי של הבודה. זה נקרא סמבוגה קאיה בסנסקריט. לבודה יש גוף פיזי כשהוא מגיע לגן עדן שלו, וכל אחד מאיתנו כשנגיע לגן עדן שלנו
יהיה דם.
וכל אחד מאיתנו יגיע דרך אגב. השאלה זה רק כמה זמן זה ייקח, וזאת שאלה חשובה ביותר. הגוף הזה זה גוף האור של הבודה, זה גוף שנראה כמו בציורים האלה למשל. הוא יהיה אינדיבידואלי ושונה מאדם לאדם, הוא יהיה הדבר שבשבילכם נראה מדהים ביותר, מבחינתכם. מה שנראה לכם כדבר הכי אטרקטיבי אלא פי ביליון, זה איך שאתם תראו, מבחוץ. זה גוף של אור, זה גוף שהוא טהור, אין בו איברים פנימיים, אין בו עצמות ודם וכל הדברים האלה. הוא גוף של אור. אז זה הלונקו, זה איך שהבודה יושב לו בגן עדן שלו. אריות יכולים לראות אותם, אנשים שראו ריקות ישירות יכולים לראות אותם. הגוף השלישי של הבודה נקרא, אם הוא צ'ולקו? צ'ולקו. זה גוף המופע של הבודה. זה נקרא נירמנה קאיה בסנסקריט. אחד הדברים שמאפיינים את האדם שהגיע להארה או ישות שהגיע להארה זה שרגע אחד אחרי שהוא מגיע להארה שלו יש לו את היכולת לייצר אלפי מופעים בכל היקום בו זמנית ללא מחשבה מכוונת, ספונטנית זה קורה. זה היכולת של המלאך המואר הזה שהוא יכול להופיע בפני כל יצור לפי הצורך של אותו יצור, כדי לעזור לאותו יצור. על ביליון פלנטות בו זמנית, באופן ספונטני, באופן סימולטני, ללא מחשבה תחילה. לזה קוראים צ'ולקו. זה גוף המופע של הבודה, שזה בעצם הרבה גופים. אז אותה הדמות יכולה לשלוח ספונטנית את המופעים שלה בכל היקום. ולכן אנחנו בעצם רוצים להגיע להארה, כי זה מה שמאפשר לנו ממש לעזור ליצורים. עד אז אנחנו יכולים לעזור במידה מאוד מאוד מוגבלת. זה מה שמאפשר לנו ממש לעזור ליצורים. ואהבה שלנו ליצורים היא זו שתניע אותנו לעשות את הדרך כדי שנוכל לעשות את זה. בין כל גופי המופע יש את גוף המופע הראשי, מה שאנחנו קוראים, או הקלאסי, שזה נאמר כמו הבודה שהופיע לפני 2500 שנה בהודו. המופע הראשי הזה של הבודה יש לו סימנים מיוחדים, יש לו גלגלים מצוירים על כפות הידיים, יש לו את הפקעת הזאת שרואים על ראשו של הבודה. אז זה, אם יש לנו קרמה מדהימה לחיות בתקופה המתאימה ולפגוש את המופע הזה שמופיע לעתים מאוד רחוקות, אז זה נפלא. אבל אנחנו לא חייבים לחיות בתקופה ההיא כדי לפגוש ישויות מוארות. אנחנו יכולים לפגוש את הנרמן הקיות באלפי הצורות שהם מופיעים, אם יש לנו קרמה מספיק טובה. זה לגמרי תלוי בקרמה שלנו. והגוף הרביעי, אז אמרו ישב? צ'וקו. ישב? צ'וקו. בסנסקריט אומרים ז'ניאנה דרמה קאיה? אמרו ז'ניאנה דרמה קאיה? וזה גוף החוכמה של הבודה. שוב, זה לא גוף, זה חלק מנטלי שלו, זה המיינד של הבודה. זה המיינד הכל יודע של הבודה. זה היכולת שלו לדעת את כל הדברים בכל היקומים, בו זמנית, את כל הזמנים, את כל המיינד של כולם, הכל בו זמנית. וזה מה שנותן להם את היכולת המדהימה לעזור לכל היצורים, כפי שמתאים. ולפעמים אנשים אומרים, מה, הוא יודע, אנשים לפעמים לא כל כך מתחברים לזה. הידע כל הזה של הבודה, זה לא שהוא יודע את השמות הלטינים של כל הצמחים בתחתית האוקיינוס. הוא יודע גם את זה. אבל זה לא מה שמעניין. מה שמעניין זה שהם יודעים בדיוק להנחות אותנו למה שיוציא אותנו מסבל. יודעים בדיוק להגיד לנו מה כן לעשות ומה לא לעשות. הם יכולים ללמד אותנו בצורה שהיא אפקטיבית, בצורה שעוזרת לנו. זה הידע כל. הם יודעים להתאים את זה לכל אדם. מהמקום שהוא נמצא, ויש להם סבלנות אינסופית, ללמד אותנו לרמה שלנו, ולא לרמה שאנחנו לא מסוגלים לקלוט, להופיע בפנינו במופע שאנחנו מסוגלים לקלוט, ולא במופע שאנחנו לא יכולים להתחבר אליו וכך הלאה. זה הידע כל. זה האספקט החשוב של הידע כל של הבודה. וזה שוב סיבה חשובה בשבילנו, אם יש לנו אהבה ליצורים ורצון להוציא אותם מסבל, זה לתרגל ולהביא את עצמנו למצב הזה של ידיעה, כדי שנוכל לעזור להם באופן אפקטיבי. אז התפקיד של הידע כל זה כדי שנוכל ללמד אחרים איך להגיע אליה. כדי להגיע אל המקום הנפלא הזה של ההארה, אנחנו צריכים לפתח את עצמנו כדי להיות בודה, נכון? בין השאר אנחנו מפתחים את מה שאנחנו קוראים שלמויות, את הסגולות הנעלות האלה שהולכות והופכות אותנו לאנשים יותר ויותר קדושים בהדרגה עם התרגול, עד שנגיע למדרגתו של בודה. והשלמויות האלה, בגדול, אפשר לחלק אותם לשישה תחומים שאנחנו מביאים לידי שלמות. יותר מאוחר גם מדברים על 10 תחומים. הראשונה ביניהם זה נתינה. אנחנו הולכים ומשכללים את הנתינה שלנו עד למקסימום שלה, כי הבודה נותן הכל, לא שומר לעצמו שום דבר, נותן הכל ספונטנית, סימולטנית, נכון? אז איך אנחנו נגיע לדרגה הזאת? אז בין השאר, מה שמאוד חשוב זה לא רק לתרגל נתינה, אלא להביא את הנתינה הזאת לשלמות, ועל זה נדבר אריה.
תודה. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על המרכיבים של מעשה הנתינה בתור הדגמה לשלושת המעגלים של ריקות. אם אנחנו ריקים, ומה שקובע את מה שאנחנו רואים זה הקרמה שלנו, אז אנחנו רוצים ליצור את הקרמה הכי חזקה כדי להביא את התוצאות שרצויות לנו. בין השאר, אחד המרכיבים הכי חשובים של קרמה זה מה שאנחנו קוראים שלושת המעגלים. שלושת המעגלים של ריקות, למשל, אנחנו נדגים אותם במקרה של נתינה. המעגל הראשון זה הנושא, מי עושה את הנתינה. המעגל השני זה מי מקבל את הנתינה. החלק הראשון זה מי עושה את הנתינה, החלק השני זה המקבל של הנתינה, והחלק השלישי, אז יש שתי גרסאות, או שזה מה שנותנים, או שזה הנתינה עצמה. עכשיו אנחנו הולכים להסביר איך לעשות את הנתינה כדי שתחזק מאוד את הקרמה. בנתינה רגילה, אם אני נותן למישהו משהו שהוא צריך, זה קרמה טובה. אבל זה קרמה שהיא קרמה ארצית, קרמה מתקלה, קרמה שבסופו של דבר יכולה לגרום לנו יותר סבל אפילו. מכיוון שאם אני עושה מעשה טוב, אחר כך יהיה לי חיים יותר טובים בסמסרה, וזה יגרום לי לישון. כן, אני אשן, אני לא אעשה עבודה רוחנית, והסבל אחר כך יחזור אליי במשנה מרד. אז אם אני עושה את הנתינה עם הבנה של הריקוד של שלושת המעגלים, אז אני יכול להגיע לשלמות של הנתינה. ואז הנתינה היא בעוצמה קרמית שלא תשווה בכלל לנתינה רגילה. אז מה זה הריקוד של הנושא? אני כרגע רואה את עצמי בתור בן אדם. אולי פעם בעבר הייתי אפילו כלב. אם אני מבין שמה שאני רואה, כלב, אדם, טוב, חכם, מה שאני רואה זה השלכה שלי שבאה ממני. זה לא משהו שהוא בעל טבע עצמי, שאני בן אדם מצד עצמי. אז אני יכול בסופו של דבר, על ידי יצירת הקרמה המתאימה, להגיע לזה שאני אראה את עצמי בתור מלאך, כן? בתור גוף של אור וכל הדברים היפים שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט. אז דבר ראשון, לזכור את הריקוד של עצמי, אם אני הנותן, או אם אני רואה נתינה של מישהו אחר, הריקוד של מי שמבצע את הנתינה. החלק השני, הריקוד של המקבל. אותו דבר, אני רואה עכשיו שהכי אוהב לתת אוכל לחתולים, אז הוא רואה את המקבלים בתוך חתולים. אבל אם הוא מבין ריקוד, מה הוא יראה שם? הוא יראה שם מישהו שהוא כרגע נראה לו כחתול בגלל הקרמה של מי? שלו, נכון? לא של החתול, שלו. ויכול להיות שזה בעצם, כמו שאמרנו, גוף המופע, לבודה יש טולקו, גוף המופע, הוא יכול להופיע בכל מיני דרכים, אולי זה בודה שמופיע אליו בתוך חתול בשביל לתת לו הזדמנות לתת משהו ולצבור קרמה טובה. אז יש פה הרבה אפשרויות. אז לזכור שהחלק השני זה הריקוד של המקבל. נניח שה... החלק השלישי זה הריקוד של הנתינה עצמה. אז הריקוד של הנתינה עצמה זה יכול להיות למשל, אני רוצה להגיש לו מים ומרוב התלהבות אני שופך עליו את המים. אז לי זה היה בעצם נתינה, אבל בשבילו זה נראה כאילו אני שופך עליו מים בשביל להצבן אותו או משהו. אז הנתינה עצמה היא נראית לי כנתינה בגלל קרמה מסוימת שיש לי עכשיו, כן? לא חייב שהוא יראה את זה כנתינה. זה מאוד חשוב מכיוון שהרבה פעמים קורה לנו שאנחנו משתדלים לעשות מעשה טוב, והשני לא רואה את זה כמעשה טוב. אז אנחנו מתחילים לייחס להם כוונות זדוניות וכל מיני דברים. צריך להבין שזה ריק, ריק. וכמו שאני תופס את זה בדרך אחת, הוא יכול לתפוס את זה בדרך אחרת לפי הקרמה שלו. ואם אנחנו במקום זה מחליפים בריקוד שלך מה שנותנים, אז גם כן, מה שנותנים זה יכול להיות שבשבילי זה נראה אולי נתתי לו מים, אבל בשבילו יכול להיות שזה נראה כוס תרעלה, או שזה יכול להיות בכיוון הפוך שזה נראה נקטר של האלים. אז זה תלוי בקרמה, איך שאני רואה את זה, זה לפי הקרמה שלי, ואיך שהוא יראה את זה, זה הקרמה שלו. אז אם אני עושה כל דבר עם שחירה של הריקוד של שלושת המעגלים, זה הופך את הקרמה לתאורה. וכשאנחנו עושים קרמה תאורה, אז היא מביאה אותנו להערה. להבדיל מהקרמה הארצית, שהיא יכולה להביא לנו טוב בחיים הארציים, אבל היא לא מביאה אותנו להערה. אז כמה שאתם יכולים לזכור כל הזמן במשך היום, עם כל מה שאתם עושים, את הריקוד של שלושת המעגלים, זה יוצר לכם את הזרעים להגיע להערה.
תודה רבה. מה שרשמתי לכם כאן זה את הטיבטית בשביל הגורמים שהוא מנה. אז הראשון אם הוא ג'ינג'ה.
ג'ינג'ה.
ג'ינג'ה זה הנותן. ג'ין זה נתינה, אז ג'ה זה העושה. ג'ינג'ה זה מי שעושה נתינה. עושה הנתינה זה הנותן. זה המעגל הראשון. זה הנותן. אם אני עושה את הנתינה, תוך כדי נתינה, אני זוכרת שאני עכשיו תופס את עצמי כבן אדם למשל, בגלל קרמה מסוימת שעכשיו מפשילה לי, ואם אני אמשיך לתת ועשה את זה היטב עם הרבה חוכמה, תבוא קרמה אחרת שתאפשר לי לראות את עצמי כמלאך עם יכולת נתינה הרבה יותר גדולה. אז היום אני אולי יכולה לתת כך וכך, ואני מוגבלת בנתינה שלי, וכשהקרמה שלי תשתפר, אני עצמי אהיה אחרת, והיכולת שלי לתת כנראה תהיה אחרת. ג'ין יול, יול זה אובייקט, אז זה אובייקט הנתונה, זה שמקבל. גם אמריקי, ג'ין פא זה המתת, זה המעשה של הנתינה. ושוב, כבני אדם, היכולת שלנו לתת היא מוגבלת. כמה אני כבר יכולה לתת ולמי אני יכולה לתת? אבל כל מעשה פעוט אפילו של נתינה, אפילו שאתם נותנים גרגירים לציפור, אם אתם זוכרים את הריקוד של שלושת המעגלים, את הריקוד של הציפור, את הריקוד של עצמכם, יום אחד בזכות העשייה הזאת אתם תוכלו לתת לציפור הזאת כל מה שיביא אותה לכל עושר, אז כל מעשה ומעשה לאט לאט הולך ומשלים את הנתינה שלכם, עושה אותה יותר ויותר שלמה, יותר ויותר קדושה, יותר ויותר דומה לנתינה של בודה. זה דוגמה לשלושה מעגלים, אבל מה שיש במעגלים של נתינה, יש גם במעגלים של כל מעשה אחר, זה לא רק מוגבל לנתינה. כל אחת מהשלמויות, למשל כשאתם מתרגלים אורך רוח, אחת השלמויות, גם יש שלושה מעגלים. יש אתכם, שמנסים לא להתרגז, נאמר, במצב שאולי הייתם מתרגזים. יש את האדם שמרגיז אתכם, או האירוע שמרגיז אתכם, זה הגורם השני. ויש עצם ההתרחשות, עצם מה שקורה, אתם מתרגלים אורך רוח. זה המעגל השלישי. בכל סיטואציה צריך קצת להתאמן, לראות את שלושת המעגלים ולזכור את הריקוד שלהם. ככל שאתם יכולים לזכור ריקוד ביותר ויותר סיטואציות, המיינד שלכם הולך ומשתנה. מתחיל לבוא שינוי בגוף הפנימי שלכם. הגוף שלכם החיצוני ישקף את הגוף הפנימי הזה. אתם תהיו יותר רגועים, יותר בריאים, פחות מתעצבנים, יותר נבונים, יותר מבינים מה קורה, יותר מסוגלים לעשות את הדבר הנכון. עצם התרגיל הזה של הבאת הריקוד אל תוך כל מה שאתם עושים, זה נקרא לזכור את הריקוד של שלושת המעגלים. ובסוטרה, אנחנו עדיין בסוטרה של לאו היהלום, הבודה מדבר על זה, הוא מדבר על החסד העצום של נתינה כזאת, אם אתם תראו במקראות. אגב, עבדנו קשה מאוד הפעם להכניס לכם אימא טיבטית, תודה רבה, קיבלתי המון עזרה מאילן, הרבה עזרה מיורם שתרגם במקור, הרבה עזרה מיורית, אז עבדנו הרבה כדי לאפשר לכם, אז תקראו אותם. אז בסוטרק הבודה מדבר על נתינה שאינה שוהה, וזה הכוונה. במה היא לא שוהה הנתינה? היא לא שוהה בלתפוס דברים כקיימים מצד עצמה, שזה הדברים הרגילים. אני רואה, הנה היא צמאה, אני אתן לה ספל, אז היא שמה, אני רואה אותה כקיימת שם מצד עצמה, אני פה, אני רואה את עצמי, אני, הנה אני דבורה, והנה מים, והכל כזה מוצק וממשי, והדברים הם לא ככה. אז ככל שאני יותר יכולה לזכור את הריקוד שלהם, ותוך כדי הסחירה הזאת עושה את מעשה הנתינה, אומר לנו הבודה בסוטרה, שהחסד של הנתינה שאינה שוהה הוא עצום ורב, ויש שם תיאורים של הררי חסד, וזה עוד יותר. אז זה הקטע פה. זה תרגול מאוד חשוב בדרך לצבור חסד. אנחנו נמשיך הלאה. והנושא הבא שלנו, זה התפיסה הישירה של ריקוד. אנחנו ניכנס לזה קצת עכשיו. מכל הלימודים שלנו זה הנושא הכי חשוב. אז קודם כל אמרנו שהתפיסה הישירה של ריקוד זה אירוע שיא בכל הקריירה הרוחנית שלנו, לא רק של החיים האלה. כל מי שהיינו עד עכשיו, כולל מי שאנחנו עכשיו, מי שמגיע לשם, כל הצרות שלו נפטרו, כל הבעיות שלו נפטרו. זה לא קורה מיד, אבל הוא כבר יודע שהוא בדרך לפתור את כולם תוך זמן מאוד קצר, וכבר אין יותר דאגה בליבם. אדם שיכול להגיע לראייה ישירה של ריקוד, אלה מאוד נדירים, מאוד מאוד נדירים. ואנחנו אומרים שנוצרו תנאים עכשיו בפלנטה שלנו שמאפשרים לכל אחד מאיתנו לעשות את זה, שהם מדהימים ולא היו קודם. אז מה צריך לעשות כדי שזה יקרה לנו? הדבר הראשון שחייב לקרות זה שאתם צריכים לפגוש מורה שמסוגל להנחות אתכם לשם. מורה מיומן שיש לו מספיק תובנה של ריקות ומספיק תרגול ומספיק אהבה אליכם וכל הסגולות שצריך לחפש אצל מורה שיוכלו לקחת אתכם ביד לשם. ואנחנו אומרים שכבר עברתם הכנה של מיליונים של גלגולים כדי אפילו להיות כאן ולהתעניין ולשמוע את הדברים האלה, מכיוון שהדברים הם ריקים, נכון? אתם משליחים משמעות על הצלילים שאני משמיע, נכון? אז לכם כבר יש קרמה מדהימה שהביאה אתכם לכאן ומאפשרת לכם לפגוש את החומר הזה ולהבין אותו. אז קודם כל צריך לפגוש את המורים האלה, וזה הקרמה שלכם שמפגישה אתכם עם זה, כי הם ריקים המורים. אם אתם שומעים חוכמה ממורה, זה קרמה שלכם. המורים האלה צריכים להיות מסוגלים ללמד אתכם את הדברים האלה. הם צריכים להכיר את הכתבים הנכונים, הם צריכים בעצמם להתנסות בהם, ללמוד אותם, לתרגל אותם, הרבה שעות, אלפי שעות. הם צריכים לתת לכם אותם במשך אלפי שעות. אתם צריכים לבוא במשך אלפי שעות ולשמוע שוב ושוב את הדברים. אז א', לפגוש מורה, ב', ללכת וללמוד עם המורים האלה, ללמוד ברצינות, להקדיש הרבה זמן. זה לא עניין קל, אילו זה היה קל כבר כולנו לא היינו סובלים. אבל אנחנו חיים בעולם של מלחמות ושל רעב ושל מחלות ומגפות ומה לא. אז יש לנו הרבה עבודה לעשות, זה דורש הרבה עבודה. אז לבוא, לפגוש את המורים, אחר כך ללמוד איתם, לשרת אותם, ליצור את הקרמה שתאפשר לחוכמה שלהם לזרום אלינו. כי זה לא רק בא מהבנה אינטלקטואלית. אנחנו עכשיו מסבירים את הדברים ברמה אינטלקטואלית שהיא לא כל כך קשה, אבל אין לה הרבה כוח. כדי שזה יוכל לפעול, זה צריך לחדור הרבה יותר עמוק, ושזה צריך ליצור את המערכת יחסים הזאת ואת הקרבה עם המורה. מורה שגר בארץ אחרת לאו דווקא יכול לעזור לכם. זאת אומרת, הם יכולים להיות נפלאים וקדושים וחכמים ולכתוב ספרים מדהימים, אבל צריך מורה שאתם נפגשים בהם ועובדים איתם ועובדים איתכם אחד על אחד פחות או יותר. צריך קרמה מדהימה של שירות לאנשים, שירות לחולים, שירות לסכנים, שירות לנזקקים, לב טוב, הרבה עשייה טובה. אומרים לנו הלמות, האספקט הכי חשוב בכל זה זה השירות ללמות שלנו. כי הלמה שמופיע, ואנחנו מתחילים לשמוע מהם את הדברים האלה, אמרנו, זה קרמה שלי. כשאני פוגשת למה כזה, זה קרמה שלי שמפשילה לי. זה החלק הכי טהור שבי שמפשיל לי, ועכשיו מפגיש אותי עם אדם שמשמיע בפניי חוכמה. זה אני ששמתי את עצמי שמה ומשמיעה לעצמי את החוכמה שלי. אז איך שזה עובד, אנחנו משליחים את זה על מישהו אחר, ואת זה אנחנו רוצים לחזק, 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 כדי שזה יגיע לשיא המדהים הזה שבו אנחנו נוכל לממש את זה, ולהיות אנחנו המורה. וזה דורש קרבה מאוד גדולה והרבה הרבה שירות למורה. מכל הלב, לשים את זה כדבר הכי חשוב בחיינו, אם אנחנו רוצים להשלים את המטרה כמובן. גשם מייקל הלך ובנה לקן רימפוצ'ה את הבית שלו, במשך 8 שנים הוא היה שוטף הכלים שלו והנהג שלו והמשרת האישי שלו. לשים את זה יותר חשוב מכל דבר אחר. וזה לא בגלל שהמורה צריך את זה. בשביל המורה זה נטרד. זה בגלל שאנחנו צריכים את זה. זה דורש מאמץ מאוד גדול והמון המון חסד כדי להתגבר על אין ספור המכשולים השונים שיש לנו ולהפקיע. אז זה אולי האספקט הכי חשוב, ההתמסרות הזאת. ההתמסרות היא זו שפותחת את ליבנו. ואנחנו צריכים לפתוח את ליבנו לתת לחוכמה הזאת, להיכנס אלינו או לפקוע מאיתנו, איך שתקראו לזה. כי היא שמה, היא רק כלואה. וההתמסרות היא זו שפותחת את הכבלים האלה. הקרמה של זה, זה ראייה ישירה של ריקות. חייבים לעשות מדיטציה, כל יום. כי אמרנו שהחוויה הזאת קורית רך ורק במדיטציה מאוד עמוקה. מה זה עמוקה? כל כך עמוקה שיכולים לתגן צ'יפס על ידכם ואתם לא תריכו כלום. לעשות רעש גדול ואתם לא תשמעו. אתם לגמרי מנותקים מהחושים, מכל החושים הפיזיים. אתם בריכוז כל כך גבוה שהמיין במקום שהוא מעבר לעולם התשוקות. הוא במה שנקרא עולם הצורה. זה רמה מנטלית הרבה הרבה יותר מעודנת ממה שהמיינד הרגיל שלנו. אז יש לכם שקט מדיטטיבי כל כך עמוק שמאפשר למיינד לצאת מהמקום הרגיל שבו אנחנו חיים בדרך כלל. וזה דורש הרבה אימון, זה דורש אימון יומיומי ומדיטציה. עכשיו, לפני שקורית החוויה של ראייה ישירה של ריקות, יש כמה שלבים שמקדימים אותה, שקורים בדרך ויכולים לתת לכם אינדיקציה שאתם אולי קרובים. אחד הדברים שצריך ללמוד זה הנושא של איך הדימויים המנטליים שלנו יוצרים את עולמנו. זה נושא מאוד חשוב בלוגיקה, והוא נקרא אימות צ'י, צ'דרק. צ'י, צ'דרק. מתרגמים את זה בתור איכויות ומאפיינים. הרבה פעמים תפגשו גם תרגום אחר, שמתרגם כללי וספציפי, מה שכללי ומה שספציפי. אז צ'י זה הכללי וצ'דרק, זה הספציפי. או צ'י זה האיכות וצ'דרק, זה המאפיינים. אנחנו מעדיפים את התרגום הראשון של איכויות ומאפיינים, הוא יותר מתאים למטרות שלנו. זה לא שהשני לא נכון, אבל הראשון הוא יותר נכון, מבחינת המטרות שלנו. מה זה האיכויות והמאפיינים? אז דוגמה לאיכות זה למשל, אם אתם חושבים על מכונית. לא מכונית ספציפית, אלא על הרעיון של מכונית. מה זה הרעיון של מכונית? זה לא הנה מכונית, זה לא המכונית, זה הרעיון של מכונית. אז זה האיכות, האיכות היא מכונית. אתם רואים מזדה. אתם רואים את המזדה ומיד אתם מזהים את זה כמכונית. אז מזדה זה הספציפי, זה המקרה הספציפי או המאפיין של הקטגוריה הכללית של מכונית. ופה יש את הלימוד הזה, ההבנה איך יש לנו רעיון של מכונית בראש, וכשאני פוגשת מכונית ספציפית, אני איכשהו לוקחת את הרעיון הזה ומשייכת אותו עם המקרה הספציפי, כמו שאני עושה עם כלי כתיבה ועם העת הספציפי הזה, אותו דבר. נושא מאוד מאוד חשוב, שהוא בדרך להבנה של הריקות של הדברים בעולמי. ואני אגיד רק מהר כאן, יש כמה סוגים של צ'י. צ'י זה הקטגוריות או ההכללות או האיכויות, מה שקראנו. יש מה שנקרא ריקצ'י, אמרו ריקצ'י. יש מה שנקרא דונצ'י. ויש דראצ'י. אז ריקצ'י זה הכללה של סוג. כמו לדוגמה של מכונית לעומת מזדה ושברולט שהם כאילו הספציפיים. אז זה ריקצ'י. זה הכללה של סוג. הדוגמה שנתתי, והיא חשובה כאן, בנושא שלנו. אחר כך, מה שנקרא דונצ'י, זה כשיש לנו הכללה, או רעיון, או איכות, שקשור במשהו שחוויתי, מישהו שראיתי, או מישהו שפגשתי. פגשתי מישהו. אחר כך הם הלכו. ונשאר לי רישום מנטלי שלהם בראש. זה דונצ'י. זה רישום מנטלי, עכשיו שאני נזכרת בהם, זה לא אותו דבר כמו שהם עומדים מולי. זה דימוי מנטלי שיש לי שלהם. אבל דימוי מנטלי שנשען על חוויה שהייתה לי בפועל. אז זה נקרא דונצ'י. ויש מה שנקרא דראצ'י, שזה גם כן דימוי מנטלי, אבל הוא נשען על משהו שלא חוויתי בעצמי. נמיד שמעתי. שמעתי על בן גוריון, לא פגשתי אותו אישית. אז דראצ'י, כשעכשיו אתם מזכירים את המילה בן גוריון, אז יש לי איזשהו דימוי מנטלי, אבל זה לא מישהו שאני בעצמי פגשתי. זה יותר חלש מאשר דימוי מנטלי של משהו שבעצמי התנסיתי בו. ויש עוד אחד שנקרא צוקצ'י, שקשור לאיך דברים מורכבים מחלקים, איך העת הזה מורכב מחלקיו וכאלה. הוא פחות רלוונטי לנושא שלנו.
רק רציתי הערה קטנה על תמונות מנטליות, זה לא שזה תמונה כמו של מצלמה. אז אנחנו מתכוונים בתמונות מנטליות, זה אוסף של כל הקלט מהחושים, זה הריח והטעם, ואם זה תחושה של מגע, כל מה שהיה קשור באותו חוויה, וכל מה שאנחנו מייחסים לאובייקט. אז אנחנו מסתכלים על משהו, כבר יש לנו את הערכה, כמה הוא קשה, כמה הוא חם, וכל הפרטים האלה גם כן, לא רק את הצורה.
כל הנושא של איך עובדים דימויים מנטליים נהיה מאוד 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 חשוב, כי אנחנו רוצים לתפוס את עצמנו, מייצרים את העת. כדי לראות ישירות ריקות, אני צריכה קודם להבין איך אני מייצר את העת, איך העת קיים. כדי לראות איך הוא לא קיים, אני צריכה להבין איך הוא כן קיים בשבילי. איך אני לוקחת את ה... דימוי המנטלי, הכללי הזה, את ההכללה שיש לי של כלי כתיבה, ומשליחה על הפרט הספציפי הזה. התהליך הזה, אתם מבינים שהוא קורה, אבל לתפוס את עצמנו, ממש עושים את זה, ושזה צריך קרמה מדהימה והרבה הרבה הרבה תרגול. ומגיע היום שאתם מסתכלים בדבר הזה, וכבר עשיתם כל כך הרבה תרגול והרהור ומדיטציה ולימוד על הנושא הזה, שאתם יכולים בזמן שאתם מסתכלים על זה לפרק את התהליך, כי ככה כשאני מראה לכם את זה, זה מה זה עת? זה קופץ מיד, נכון? אתם לא חושבים בעת. אבל כשאתם מתעמקים בנושא הזה, אתם יכולים לתפוס את עצמכם ויום אחד ממש לחוות איך אתם לוקחים פה איזו תמונה קטנה שיש של עת, ושאתם בעצם שמים אותה פה. כי בעצם אין פה עת, נכון? בעצם יש פה אוסף של רמזים. כשאני מסתכלת, אני אפילו לא רואה גליל. אני רואה פה צורה שהיא מלבנית וצבע לבן וקצת בוהק שמעיד אולי שיהיה פה עיגול. אני לא רואה למשל את הצד האחורי. אני לא רואה אפילו את העצם הזה. העין שלי רואה משהו דו-ממדי שאני משלימה לפלט-ממדי, נכון? העיניים רואות דו-ממדי, כל אחת מהזווית שלה, נכון? אז אני רואה צורות, צבעים, בוהק, זה צריך לעשות הרבה הרבה עבודה עם המים, לתפוס את עצמכם איך אתם לוקחים אוסף של נתונים או רמזים ומייצרים מזה עת. האם זה אומר שאתם מבינים את הריקות של העת? זה עוד לא הריקות של העת. זה מה שאנחנו קוראים הקיום התלוי של העת. זה איך הוא כן קיים. איך אני מייצרת אותו. איך הוא נוצר בשבילי, איך הוא קיים בעולם שלי. זה עוד לא אומר לי מאיפה הגיעה התמונה הזאת לראש שלי, אוקיי? זה דיון אחר. אבל פה אני רואה איך אני לוקחת תמונות שכבר קיימות בראש שלי ומשליחה אותן. האריה מבין שהמציאות היא כזאת, היא תמיד מושלכת ממני החוצה ולא להפר, זה לא שעת הזה בא אליי, זה לא שהביא אותו מבית חרושת, כי הביאו מבית חרושת חתיכות פלסטיק. עץ בא ככה, וככה כל המציאות שלי, כולל המצבים הטרגיים, זה כולל גם אותה. כל המציאות שלי כזאת, היא באה ככה, וכשאתם מתחילים לראות איך אתם עושים את התהליך, זה כבר שלב מאוד מאוד מתקדם, וזמן קצר אחרי זה, אם עשיתם הרבה הרבה מדיטציה וצברתם את כל החסד, כל הצלבים שתיארתי קודם, תתיישבו במדיטציה ותבוא הראייה הישירה של ריקוד. אבל זה לא יבוא בלי כל החסד. זה לא יבוא. זה דורש קרמה מדהימה. זה דורש סידור מסוים של הרוחות בגוף שהן קשורות בכל העשייה הזאת שעשינו. לשלב הזה שראיתי את עצמי משליחה את העץ, שתפסתי את עצמי מייצרת את העת מתוך הדימויים המנטליים שלי, לזה קוראים צ'וצ'וק. אמרו צ'וצ'וק. צ'וצ'וק. צ'וצ'וק פירושו הדבר הגבוה ביותר. זה הדבר הגבוה ביותר. או התופעה הגבוהה ביותר. זאת אומרת, אדם שמסוגל לתפוס את עצמו, מייצר את המציאות שלו מתוך הדימויים המנטליים שלו, אומרים שהוא גבוה ביותר. האם הוא גבוה ביותר? לא, כי הוא עוד לא אריה. הוא עוד לא ראה ריקות ישירו. הוא או היא, כן? הם עוד לא ראו ריקות ישירו. אז זה גבוה ביותר בין אלה שהם לא אריות. בין האנשים הרגילים שהם לא אריות, זה הגבוה ביותר. אז כשאתם מגיעים לשם, זה השלב הגבוה ביותר במה שקראנו ג'ורלם, שג'ורלם דרך ההכנה, זה מעיד שאתם מאוד מאוד קרובים. שוב, זה תוצאה של כל הקרמות שמנינו קודם. וכשאתם כבר נמצאים שם, אתם כבר נמצאים במצב מנטלי שבו יש לכם הרבה הרבה תובנות שבאות אחת אחרי השנייה. בבת אחת דברים מתיישבים, כל הדברים ששמעתם בשיעורים, ושנראו לכם אולי מוזרים. פתאום אתם קולטים, אתם רואים, אתם מבינים את האמת שלהם. אז זה שלב מאוד מתקדם. והקטע הוא, וזה קשור לדיון הזה של צ'יצ'דרק. כדי שאני אראה כאן עת, צריך שיהיה מספיק אינדיקציות של עת, מספיק דברים שרומזים בשבילי שזה יכול להיות עת, שמסמנים לי שזה יכול להיות עת, סימנים, כן. צריך שיהיה לי מספיק אינדיקציות. זאת אומרת, אם יש מספיק אינדיקציות, אני מגיעה למסקנה שזה עת, וזה תהליך שקורה כהרף עין, כאמור. אתם רואים את זה וכהרף עין אתם חושבים, הנה עת, נכון? אבל יש תהליך שלם שקורה במיינד שמביא אתכם להגיד שזה עת. והתהליך הזה בנוי על לקחת את אוסף הסימנים, לצרף אותם, להשתמש בצ'י הזה, בקטגוריה הכללית הזאת שיש לכם, וליישם אותה על המקרה הספציפי הזה. אבל כשאני רואה את כל הסימנים של עת, או את כל המציינים של עת, אני לא רואה עת, אני רואה מציינים. אני לא יכולה לראות את בלי לראות את המציינים שלו, הסימנים שלו, האינדיקציות שלו. אבל כשאני מסתכלת על אינדיקציות, אני לא מסתכלת על את, אני מסתכלת על אינדיקציות. ולמעשה, לא רק זה, אלא אני לא יכולה לראות את כל האינדיקציות בו זמנית. למרות שהמוח עובד מאוד מהר והעין עובדת מאוד מהר, אבל בעצם בכל רגע ורגע היא רק רואה נקודה אחת. והיא סוקרת, היא עוברת מנקודה לנקודה. אז אין רגע אחד שבו אני רואה את. אם אתם לומדים להעיד את התהליך הזה בעקבות הרבה מדיטציה והרבה עבודה עם המיינד שלכם, אין אף רגע אחד שבו אתם ממש רואים את. כשאני אומרת את, אחרי שאני זוכרת באופן סדרתי, סדרה של סימנים, אני בעצם מסתכלת באותה תמונה שבאחורי הראש שלי. בשלב מסוים אני אומרת, אוקיי, מספיק סימנים, את. פענחתי, זה את. זה הצ'וצ'וק, שאתם תופסים את עצמכם, שאתם בעצם מחליפים תמונה מנטלית במציאות. ואנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו במגע עם מציאות חיצונית, בזמן שאנחנו כל הזמן מסתכלים במיינד שלנו וחיים בתוך המיינד שלנו כל הזמן. זה נראה לנו מבחוץ, אבל כל מה שיש שם בחוץ זה צורות וצבעים וצלילים ומרקמים, וגם אלה ריקים אם רוצים לנתח גם אותם. אז זה הצ'וצ'וק, זה
התפיסה הישירה של
הקיום התלוי של הדברים. ואדם שמגיע לתובנה הזאת לראשונה, וזה לא כמו שאני אומרת לכם, ואתם מבינים מה שאני אומרת, זה כשאתם תופסים את עצמכם, ממש עושים את זה. זה שלב מאוד מתקדם. זה מאוד גבוה. בעקבות זה, כאמור, אתם מתיישבים לכם למדיטציה, ותוך זמן קצר אתם רואים ריקות ישירות. כמה זמן לוקח לראות ריקות ישירות? הדיווחים משתנים, יש אנשים שיגידו 5 דקות, יש אנשים שיגידו 20 דקות, אותו בן אדם יגיד לכם דברים שונים בזמנים שונים, כי הם לא יודעים ממש כמה זמן זה לקח. כי בזמן שהם נמצאו במדיטציה של הראייה הישירה של ריקות, אין להם מושג של זמן. הם לא ממש יודעים. אז בערך, נגיד 15-20 דקות. זה נקרא אימון נונסום? נונסום. נונסום זה ראייה ישירה. זה החלק הישיר. אז דרך הראייה יש שני חלקים, וזה החלק הישיר. האדם יושב במדיטציה, שוקע על המדיטציה העמוקה, העמוקה הזאת, מדיטציה מושלמת, מדיטציה שבה המיינד כאמור, וברמה הראשונה שמה שאנחנו קוראים עולם הצורות, מנותק לגמרי מהחושים, בריכוז חד מנקודתי, מיינד לגמרי צלול, לגמרי מקובע, לגמרי לא מופרע, ולכן מסוגל לשקף אובייקט כל כך עדין כמו ריקות. המיינד שלנו הוא כמו אגם שמשקף את האובייקט שלו, נגיד את הירח. כדי שנראה תמונה מאוד ברורה של הירח, האגם צריך להיות שקט, שקט, וצלול, צלול, נקי, נקי. אז זה המטאפורה למיינד שלנו במדיטציה הזאת. המיינד צריך להיות לגמרי שקט, לגמרי צלול, לגמרי חד נקודתי, ואז הוא יכול לשקף את הריקות. איך זה מרגיש? אף אחד לא יכול לתאר לכם, כי זה מעבר למילים, זה מעבר למחשבה. אז לא ניתן לתאר, אפשר רק לדבר מה זה עושה אחר כך, אוקיי? החוויה עצמה היא לא חוויה של החושים, היא לא חוויה של המחשבה, אז אין מילים לתאר אותה. היא מעבר למילים, וככה נאמר עליה, היא מעבר למילים והיא מעבר למחשבה. זה מפגש עם מציאות גבוהה, מפגש עם מציאות הרבה 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 יותר גבוהה, שאנחנו טובלים בה כל הזמן, אבל אנחנו לא במגע איתה. פה, לראשונה, ואחר כך החוויה הזאת תחזור, יש מפגש ישיר עם מציאות הרבה יותר גבוהה. באותו זמן, כשאדם שקוע במדיטציה הזאת של הריקות, הוא לא יכול לחוות שום אובייקט אחר. המים כאמור נמצא מעבר, הוא נמצא במקום אחר, הרבה יותר גבוה מהמיינד הרגיל שלנו. כל אובייקט שהוא אובייקט של החושים, אנחנו לא יכולים לחוות, החושים מנוטרלים באותו זמן. אובייקט של המחשבה, מחשבות למיניהם, רעיונות למיניהם, אנחנו לא יכולים לחשוב, כי המיינד במקום של חשיבה לא קונספטואלית, מקום אחר. באותו זמן, במהלך החוויה, המיינד משקף את הריקות. יש כאלה שאומרים שזו חוויה לא דואלית, והיא נכון, היא לא דואלית, אבל אנשים לפעמים לא מבינים נכון, לא דואלית. האדם שעושה את המדיטציה, אין לו חשיבה מושגית באותו זמן. אז באותו זמן הוא לא יכול לחשוב, אני עכשיו רואה ריקות. כי אני זה מושג, ורואה זה מושג, וריקות זה מושג. אז כל הדברים האלה לא יכולים לחלוף בראש, כי אין חשיבה מושגית. אז מבחינה זאת אפשר להגיד שאין את ההפרדה בין המיינד והאובייקט, שזה הריקות במקרה הזה, באותה המדיטציה. אבל האם אנחנו יכולים להגיד שהמיינד הפך לריקות באותו זמן? אנחנו לא יכולים להגיד את זה. האדם לא הפך לריקות באותו זמן, הוא עדיין שם. הוא לא הפך לריקות. המיינד לא הפך לריקות. המיינד זה דבר משתנה. ריקות היא דבר שהוא בלתי משתנה. אז לא יכול דבר משתנה להפוך לדבר בלתי משתנה, אז זה אף פעם לא יכול לקרות. אז זה לא קורה, אבל תוך כדי המדיטציה, המיינד משקף את הריקות. ותוך כדי המדיטציה יש לו, אם תרצו, את האיכויות של הריקות באותו זמן. יש לו את האספקט של הריקות. בסוף נגמרת המדיטציה. למה היא נגמרת דרך אגב? למה היא נגמרת? קרמה, אין מספיק קרמה להישאר שם. מי שנכנס לשם פעם ראשונה, יש לו רק ככה קרמה, לרבע שעה, 5 דקות. אחר כך הוא יעבוד כל חייו וכל הגלגולים הבאים להגדיל את הקרמה הזו. הבודה נמצא כל הזמן במדיטציה שלמה על ריקוד ובו זמנית בעולם. במציאות הקונבנציונלית, בו זמנית. אבל זה רק הבודה יכולה. גם בודיסטוות מאוד גבוהים, הם מתקדמים בדרגות מבחינת היכולת שלהם להיכנס ולצאת למדיטציה לריקות, אבל הם לא יכולים בו זמנית, רק הבודה יכול בו זמנית. אז היכולת תתגבר עם הזמן אצל הבודיסטוות, אבל בסופו של דבר הקרמה תכריח אותו לרדת משם, והוא יורד משם, הוא היא, כן, יורדים משם, ויש בפירוש תחושה של ירידה, למרות שהגוף נשאר לשבת באותו מקום, אבל המיינד יורד. המיינד היה במקום מאוד מאוד עדין בעולם הצורה, ועכשיו הוא יורד לעולם התשוקות, לעולם של החושים והתשוקות, ואיפה שאוכל מעניין, שם האוכל למשל לא מעניין, סקס לא מעניין שם, זה מקום אחר. יורדים בחזרה לעולם התשוקות, ואז יש תחושה שהמיינד יורד, הוא נהיה גס יותר, הוא נופל. ואתם לא יכולים לעצור את זה. האדם רואה שהוא נופל, והוא לא יכול לעצור את זה, כי הקרמה נגמרה. אז יורדים חזרה, אלא שבעקבות החוויה הזאת, קרתה טרנספורמציה מאוד עמוקה בגוף האנרגטי הפנימי של אותו אדם, ובעוד כמה שעות, אולי יממה, של תובנות, רוחניות מדהימות אחת אחרי השנייה. כמו פופקורן, אחת אחרי השנייה. אדם מבין שכל מה שכתוב בספרים שהוא קרא שהבודיזם נכון. הוא מבין את זה מעצמו, הוא רואה את זה בעצמו. ופתאום כל הספרים וכל הלימודים וכל השעות וכל הקורסים, לזה התכוונו, אוקיי? את זה ניסו להסביר לי. זה. אז זאת החוויה, החוויה של זינוק של אלפי מילים ביום אחד, זינוק רוחני, אדיר, מדהים. האדם הזה הופך לאריה, הופך לאדם עליון. שאנשים רגילים לעומת האריה הם כמו נמלים על יד הפיל. אנחנו לא דומים להם. במדיטציה אין חשיבה מושגית. הוא לא רואה אני, מואר, אין את כל זה. הוא נמצא במקום שהוא מעבר למילים ומחשבה, אוקיי? אז על זה לא נדבר. אבל אחרי הדונסום נקבע שלב שני של ראייה ישירה של ריקות, שהוא נקרא, הוא ג'טופ?
ג'טופ
ישה. ואז יש רשימה של תובנות שקורות. הדבר הראשון שאדם כזה רואה, זה הוא רואה את ההערה שלו. את ההערה העתידית שלו. הוא יודע בדיוק איך זה יקרה, מתי זה יקרה, באיזה נסיבות זה יקרה. הוא רואה ברור איך יום אחד הוא יוצא מהסמסרה. עובר לעולם מואר. מחליף תחומים, מחליף מקצוע. הוא עובר לממלכה אחרת, לקיום אחר. האם הוא חייב לעבור פיזית למקום אחר? לא, זה יכול להיות כאן. זה יכול להיות באותו מקום. אבל בפנים המיינד שלו שונה לגמרי. הוא חי במציאות אחרת לגמרי. אז זה דבר ראשון. דבר אחר שהוא מבין זה שעד לאותו רגע, כל מחשבה ומחשבה שהייתה לו בכל החיים האלה ובכל החיים הקודמים הייתה שגויה. תחשבו, אדם מבין, עכשיו שהוא פגש את המציאות האולטימטיבית, הוא מבין שכל השאר היה שגוי. ללא יוצא מן הכלל, לא היה רגע אחד שלא היה שגוי. לא היה רגע אחד שבו הבנו את שלושת המעגלים שמאר יתאר לנו, של האובייקט והסובייקט והמעשה. שלא נתנו להם איזושהי מידה של קיום עצמי, לא הבנו מאיפה הם באו. כולל כשאנחנו מדברים על ריקות, כולל כשאנחנו חושבים על ריקות, לא היינו מסוגלים למחשבה אחרת. הרוחות לא מאפשרות לנו מחשבה אחרת, האנרגיה לא זורמת במקומות הנכונים, ויש לנו את הפיצול הזה של המציאות לאובייקטים ולסובייקטים ולדברים שקורים ודברים שנראים כבאים מבחוץ. עד הרגע הזה אין לנו אפילו מחשבה אחת נכונה. כשהוא יוצא מהמצב הזה, הוא עוד פעם נופל לאותו מקום. הוא לא יכול להחזיק את האנרגיה שם. הוא עוד פעם נופל לאותו מקום. והוא עוד פעם מתחיל לראות אובייקטים וסובייקטים ודברים כאילו שהם באים מבחוץ, כפי שאנחנו רואים אותם עכשיו. ההבדל הוא שהוא יודע שהוא שוגה. והוא לא יכול למנוע את זה. הוא מבין שהוא טועה, והוא לא יכול למנוע את הטעות. באותו רגע. אבל באחר שהחוויה כבר קרתה פעם אחת, ויש לו את כל החוכמה שבאה כתוצאה מזה, עכשיו הוא יודע שמובטח לו לצאת מהמצב הזה תוך כך וכך זמן, שזה לכל היותר בספרות מתואר שבעה גלגולים, וכאמור, אם אתם על דרך טנטרית, בהדרכת מורים מיומנים, זה תלוי בקרמה שלכם כמובן, זה יכול להסתיים במהלך חיים אחד. והשבעה הגלגולים האלה, או כמה שזה ייקח, עד שהם יוצאים מהסמסרה, זאת אומרת, עד שמגיעים לנרוונה או להערה, יש כל הזמן את השניות הזאת, כי הדבר האחרון שמתגברים עליו, במהלך התקופה הזאת, אתם עובדים עם התובנות שרכשתם, על מה שאני מתארת כאן, שנקרא דרך הראייה, ואלה שני השלבים של דרך הראייה, התובנות האלה מאפשרות לחסל את כל הנגעים הרוחניים שיש לנו. את כל הכעסים, ואת כל הקנאות, ואת כל האי-הבנות, ואת כל הגאווה, ואת כל החשיבה הלא נכונה, את כולם, בלי יוצא מן הכלל. והם הולכים בדרגות, החל מגסים ביותר, כמו כעס גדול ודברים כאלה, וחלה ביותר ויותר עדינים, יותר ויותר מעודנים, כולל הראייה הלא נכונה של דברים, שזה גם נחשב נגע רוחני, כשאנחנו מפרידים אובייקטים וסובייקטים וכך הלאה. האחרון שהולך זה שדברים מופיעים לי כבאים מבחוץ לי, כקיימים מצד עצמם. זה האחרון שהולך. הרבה לפני זה אני מבינה כבר שהם לא קיימים מצד עצמם, אבל אני עדיין רואה אותם ככה. וכל התקופה שאני עובדת עם המיינד בצורה כזאת, לחיסול הנגעים באמצעות התובנה שבאה מראייה ישירה של ריקות, כל התקופה הזאת אני מבינה שאני חיה באשליה. הדברים נראים לי כאילו שהם באים מבחוץ, בעוד שהם לא כך. אני מבינה שהם לא ככה, ואני לא יכולה למנוע את עצמי לראות אותם לא נכון. וכאילו אני כל הזמן מנסה לכוון את העדשה הזאת, ולוקח שבעה גלגולים עד שאני מכוונת אותה טוב. וכל הזמן אני רואה את הלא נכון, אני רואה את הפיצול הזה, אני לא רואה נכון. לזה אנחנו קוראים אשליה בבודיזם. והרבה פעמים יש שימוש לא נכון במילה אשליה, כאילו אשליה זה, הדברים לא ממש, ואני לא צריכה להאמין להם, ואני לא צריכה להתייחס אליהם. הם מעליבים אותי, אבל זה לא ממש, כי זה אשליה. לא לזה הכוונה, הם מעליבים אותי, אם זה מרגיש אלבון, זה אלבון, אם זה נראה עד, זה עד. אותו דבר. זה לא במובן הזה אשליה, זה אשליה במובן שיש פער בין איך שהדבר הזה מופיע לי ובין המהות האולטימטיבית שלו. אז זה לא שהאלבון הוא בעצם מחמאה, רק אני לא הסתכלתי מהזווית הנכונה, זה לא ככה. אם מופיע לי אלבון, אז הקרמה שלי עכשיו מכריחה אותי לראות בזה אלבון, אז זה אלבון בשבילי. זה לא שהוא בעצם מחמאה רק לא ראיתי. כי מה הוא בעצם? הוא ריק. הוא לא אלבון והוא לא מחמאה, הוא ריק. אין לו שום טבע עצמי משלו. אני רק רואה מה שאני רואה לפי מה שבאותו רגע מפשיל בשבילי. אז המשמעות של אשליה היא לא שמה שהיה מחמאה בעצם נראה לי כאלבון. לא, לא זה. אשליה זה אומר ש... זה מופיע לי כאילו יש לו איזה טבע עצמי, זה מופיע כבא מבחוץ, בלתי תלוי בי, בעוד שזה לא כך. אריה מבין שהוא נמצא באשליה, ובהתחלה הוא לא יכול למנוע את המצב. אז זה הדואליזם, זה האשליה. עוד דבר שהאריה שיורד מהמדיטציה רואה, זה שעד לאותו רגע, לא רק שהוא לא חשב אף מחשבה נכונה ולא ראה שום דבר נכון, אני אומרת הוא, אבל זה הוא או היא. אלא שגם הם לא היו מסוגלים אפילו למחשבה אחת שלא תהיה רוויה באנוכיות. וזה קשה לנו לראות. עד לאותו רגע, גם הטובים שבינינו, גם הקדושים שבינינו, גם האמא תרזות שבינינו, עד שלא ראינו ריקות, בכל מחשבה שלנו יש מידה כזאת או אחרת של אנוכיות. ואנחנו לא יכולים למנוע את זה עד לאותו רגע. אנחנו יכולים להשתדל, ואנחנו אמורים להשתדל, וחייבים להשתדל, כי אחרת לא נגיע לראייה ישירה של ריקות. אבל עד אז אנחנו נשקר אם נגיד שאנחנו נחפים מהנוחיות, כי אנחנו לא. עד אז קשה לנו לעשות אפילו את המעשים הטובים שלנו, בלי לחשוב או מה יגידו עליי, או בלי לצפות לאיזה מידה של גמול, או הכרה, או כבוד, או מה שזה יהיה. אין מנוס מזה. יחד עם זה אנחנו לא צריכים להיכנע לזה. אנחנו אמורים להילחם בנטיות האלה, כי זה מה שיביא אותנו לראייה ישירה של ריקות. במנחה ללמה אומר לנו, הפן של למה הראשון, זה הגדול במזיקים, מבקש מהלמה שייתן לו את הכוח להילחם בעצום במזיקים, שזה הראייה לראות דברים כבאים מצד עצמם, וההוקרה העצמית וכל האויבים הגדולים האלה. והאמת העצובה היא שעד שאנחנו לא רואים ריקות, יהיה לנו מידה כזאת או אחרת של אחיזה בעצמנו, כתוצאה ממנה תהיה לנו מידה כזאת או אחרת של הוקרה עצמית, וכתוצאה מזה כל המעשים וכל המחשבות שלנו רבועים במידה כזאת או אחרת של אנוכיות, מי יותר מי פחות. וכמובן, חלק ניכר מהתרגול זה לרסן את האנוכיות הזאת, מספיק כדי לצבור מספיק חסל לראות ריקות ישירות, ואז היא גם תתחסל מעצמה. וזה כולל אלו מאיתנו שמנסים לתרגל חמלה, ומנסים לתרגל בודיצ'יטה. אנחנו לא יכולים ממש לחסל את הנגעים הרוחניים, כולל האנוכיות, מהמיינד שלנו, בלי ראייה ישירה של ריקות. וכל השיטות האחרות הן בגדר עזרה ראשונה. בינתיים, עד שתראי ריקות ישירות, בואי נראה איך את יכולה לרסם קצת את הכעס שלך, ולרסם קצת אנוכיות שלך, ולתרגל החלפת אני וזולתי וכל הדברים האלה. זה הכל בגדר דרכים לא אולטימטיביות, כי הדבר האולטימטיבי שבאמת פותר אותנו מהאנוכיות ומהנגעים הרוחניים, זה הראייה הישירה של ריקות, ולכן יש לה את הכוח העצום הזה לחסל את הסבל שלנו, כי כל הסבל שלנו, אומר מאסטר שבדידבה, בא מהאנוכיות שלנו. כולו. וזה הולך בד בבד עם הראייה הזאת של ריקות. אז בכל התובנות האלה ביחד, יותר מאוחר באו אנשים וארגנו אותם למה שנקרא ארבע אמיתות הנאצלות, ועל זה ארי ידבר איתנו.
יבשות הארבע, לחמה ולבנה, ידויה, ופינים של כל חסד ומלאכה, ולידי ירחנה, ותחת ישנה, כגן של בנת אהבה. ולידי ירחנה, ותחת ישנה, כגן של בנת אהבה. לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהב מהגורות מהמנה נקבל את זה.